שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת עזריאלי. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה הינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא קישו לספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום רביעי, ה-22 במרץ 2017. איתנו על הקו נמצאים מר יובל ברונשטיין, מנכ"ל החברה, וגברת עירית פילוסוף, סמנכ"ל הכספים. לפני שאני מעבירה את השיחה למר יובל ברונשטיין, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שיימסרו, כל הנתונים ואו התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי-ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. זכות הדיבור מועבר כעת למר יובל ברונשטיין. מר ברונשטיין, בבקשה.
טוב, תודה לכולם, ו אנחנו בהחלט גאים בפרסום של הדוח השנתי. אני בסקירה אדבר גם על שוק המסחר, גם על שוק המשרדים, על הדיור המוגן, על הפעילות שלנו בחו"ל ועל האסטרטגיה שלנו קדימה. אני אתחיל ואומר עוד לפני הסקירה של השווקים שאנחנו נמצאים בעיצומה של תנופת פיתוח מאוד מאוד משמעותית בקבוצה. פתחנו לפני כשבוע את קניון ראשונים והמשרדים בראשונים. קניון ראשונים, אנחנו עם השכרות של 100% מהשטחים, כפי שגם אמרנו שנהיה לפני הפתיחה. פתחנו את הקניון עם סוחרים פועלים כבר על כ-70% מהשטח, ואנחנו מאמינים שתוך תקופה מאוד קצרה כל השטחים יהיו פתוחים. עד עכשיו, בשבוע שעבר מאז הפתיחה ועד היום, זה בהחלט נראה מאוד מבטיח. לגבי המשרדים בראשונים, שגם נפתחו באותו, בעצם לפני כשבוע, יש לנו תנופת השכרות מאוד מרשימה שמה. דיווחנו על קרוב ל-80% על חוזים חתומים וטיוטות מתקדמות. כשאנחנו כותבים טיוטות מתקדמות, זה שלב מאוד מאוד מתקדם של מסע ומתן. בדרך כלל במצבים האלה, ואני אתייחס גם לסרונה, בדרך כלל בסופו של דבר יש חתימה של חוזה במקרים מאוד מאוד מעטים. מהניסיון העבר שיש לנו, כן? כלפי העתיד אף אחד לא יכול לחזור. מקרים מאוד מעטים בסופו של דבר לא נחתם חוזה. ביחס לשלבים שבהם דיווחנו על החוזים בשלב של טיוטה מתקדמת, גם בראשונים וגם בסרונה. אז ראשונים נפתח לפני שבוע, וסרונה הקדמנו את לוחות הזמנים לגבי סוחר אחד גדול, וכבר במהלך יולי, תחילת אוגוסט, ייכנס סוחר ראשון למשרדים, והסוחרים האחרים ייכנסו בהתאם ללוחות הזמנים שלנו. במהלך סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, ייכנסו הסוחרים הגדולים הנוספים. גם שם, כפי שראיתם, בכל מה שנוגע לשיווק, אנחנו נמצאים באמת במקומות מאוד מאוד מתקדמים. אנחנו בעצם בשלבי ההשכרה של כל הבניין, רמת הסיכון מבחינתנו היא מאוד נמוכה בהיבט של השיווק של הבניין, ואני חושב שיש לנו שם הצלחה מאוד מאוד גדולה בתחום המשרדים. לגבי המסחר בסרונה, עדיין אני לא איש בשורות בהיבט הזה שאנחנו עדיין רוצים לעשות את אותה קונספציה שדיברנו עליה של מותגי יוקרה ומותגי על. אני חייב להודות שאנחנו מאוד מתקדמים, אבל זה כבר זמן רב, מאוד מתקדמים במסעים ומתנים שיכללו את מרבית שטח הקניון. צריך להבין שבתחום הזה, אם אתה לא יכול לחתום ממותג על בנפרד ממותג אחר, משום שעד שהם לא רואים שכל המותגים נמצאים סביבם, אז אין עסקה, ואנחנו הגענו לאיזשהו מבנה, שאם נצליח להשלים אותו, אז למעשה נחתום עם קבוצה מאוד גדולה של מותגים בעת ובעונה אחת. אני מקווה שזה באמת יבוא לידי מימוש, ואנחנו כבר הרבה זמן מנהלים את התהליך הזה. לגבי עזריאלי טאון, התחלנו בבנייה, חפירה, דיפון, חניונים, ואפילו אנחנו מקדמים במקביל למה שכבר עשינו שם, שזה המגדל, משרדים והמגורים שמתוכננים שם. אנחנו מקדמים אפילו טבע כרגע נוספת למגדלון נוסף במתחם הזה. אם זה יתאפשר, זה בהחלט יהיה עוד אפסייד מהמתחם הזה, שאני מזכיר לכם, רכשנו את הקרקע לגביו ב-240 מיליון שקלים, שזה בהחלט מחיר מאוד זול, בוודאי היום בראייה רטרואקטיבית. והמגדל בידיעות אחרונות, למי שלא ראה, גם שם התחלנו בעבודות. אנחנו בשלבי הריסת הבניין וחפירת החניון, וגם זה מתבצע במקביל לשינוי טבע מאוד גדול שאנחנו עושים במגרש הזה ל-150 אלף מטר של מגדל, שיהיה בו גם חניון כמובן, אבל יהיה מסחר ומשרדים ושימושים נוספים. ואנחנו, הטבע הופקדה להתנגדויות לפני כשבועיים, זה אומר שאנחנו בדרך הנכונה להשלים את הטבע במקביל ללוחות הזמנים שנדרשים בכדי לבצע את הבנייה מתחילתה ועד סופה ללא הפסקה. יעבור עכשיו, ואני לא מדבר על יזומים נוספים באמת, אם זה בדיור המוגן, אם זה בחולון, אם זה במקומות אחרים, אנחנו באמת בתנופה מאוד גדולה. לגבי ההשבחה והפיתוח של נכסים קיימים, אני אתייחס בהמשך. נקודות נוספות שהייתי רוצה להתייחס אליהן, שלב ראשון הנושא של המסחר. כמו שרואים בדוחות שלנו, אנחנו רואים גידול בפדיונות, אנחנו רואים, אני חושב שזה דבר שדיברנו עליו הרבה מאוד פעמים, ואני גם בעצם תיארתי לדעתי מהם המניעים לאותם גידולים. אני חושב שזה באמת הצריכה הפרטית והגידול בצמיחה במדינת ישראל והגידול באוכלוסייה במדינת ישראל, ולא נחזור על אותם נקודות שכבר דיברנו עליהם בעבר. אני חושב שאנחנו בונים פלטפורמות שיווק, אנחנו משקיעים בהם לא מעט כסף, ייחודיות בקבוצת עזריאלי, שלא כמו בקניונים אחרים, שיתנו את אותותיהם בעיניי בהמשך בכל מה שנוגע לפדיונות של הסוחרים, משום שמדובר בפלטפורמות דיגיטליות מתקדמות מאוד, בנויות על אינפורמציה, בנויות על ניתוח של אינפורמציה. אם זה בפניות הישירות באתר הקניונים, אם זה באפליקציה, ואם זה בשילוב עם האי-קומרס, אני חושב שיש פה יתרון שנבנה ויבוא לידי ביטוי בעתיד. בהחלט משהו שצריך לשים אליו לב, אנחנו משקיעים בזה הרבה כסף, ואני חושב שזה מאוד חכם. לגבי הקניונים עצמם, אנחנו רואים בעצם את הגידול שאני מתאר לאורך בעצם כל הקניונים שלנו פחות או יותר. ואני לא רואה תחרות גדולה. אני לא רואה קניונים חדשים, חוץ מהקניונים שאנחנו בונים, אפשר לספור אולי על כף יד אם יש קניונים נוספים במרכזי הערים. כמו שאמרתי בעבר, לא בירושלים ולא בגבעתיים ולא ברמת גן ולא במודיעין ולא בחולון ולא במקומות אחרים, אני באמת רואה מרכזים חדשים שתהיה בהם חנות של זרה או חנות של מנגו או חנות של סוחר איכותי אחר, ואני בהחלט בהיבט הזה רואה פוטנציאל גדול לעתיד, משום שגידול הפדיונות לצד שמירה על היצע מוגבל בהחלט מבשר טובות לתוצאות שלנו בהמשך. יש את הקניון בתל אביב, קניון רציני שנפתח על ידי גינדי וקופ או הריבוע הכחול, זה בהחלט תחרות, נצטרך להתמודד איתה. אני חושב שעשינו הרבה מאוד מהלכים לקראת ההתמודדות הזאת, רק בהמשך נדע את ההשפעה של זה. אני חושב שזה יהיה קניון מצליח, אבל אני חושב שלצד הקניון המצליח הזה, בראייה ארוכה, כן, הוא יהיה מצליח, ייקח לו זמן. אני חושב שהעיר מתפתחת, תל אביב מתפתחת, והעוצמה הזאת בעצם מקבלת ביטוי בתוצאות של הקניון שלנו וקניונים אחרים, ולכן אני חושב שתהיה אולי פגיעה בטווח מסוים, אבל אני חושב שהיא תפוצה בצורה מלאה על ידי ההתפתחות של העיר וההתפתחות של הרכבת, שהיא מאוד מאוד משמעותית עבור קניון עזריאלי. אני מפנה את תשומת לבכם בהיבט של המסחר לעמוד 9 במצגת, פרסמנו שם את עומס הפדיון, היחס בין שכר הדירה של הסוחרים לבין הפדיונות של הסוחרים, הוא ירד בקבוצה מ-11.9 ל-11.3, אני חושב שזה בריא, זה בהחלט ירידה משמעותית, כאשר אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של הקבוצה, היינו תמיד באזור ה-12%, יש פה ירידה יותר משמעותית, זה בהחלט נותן לי ונותן לנו את התחושה שיש לנו בקדימה פוטנציאל לחזור לאותם מספרים של 11.5% ו-12%, למעשה יש פה פוטנציאל לעליית שכר דירה. בהקשר של הקניונים אני רוצה לציין בצורה נורא ברורה שאנחנו מחדשים ומשפצים את הקניונים שלנו בשנים האחרונות, הייתי אומר כמעט ללא הפסקה. גם שירותים וגם פאסט-פודים וגם הרחבות וגם השבחות. אני יכול להגיד שבכל מה שנוגע לשירותים, עשינו עבודה במרבית הקניונים. בכל מה שנוגע לפאסט-פודים, אנחנו גם בעזריאלי תל אביב, גם בגבעתיים, גם במקומות אחרים, משפצים מאלף ועד תף. לגבי שיפוץ כולל, עשינו בבאר שבע ואנחנו עושים עכשיו בירושלים. אנחנו בהיבט הזה משמרים את הקניונים הוותיקים. באמת בחזית הקדמה מבחינת נראות, ואנחנו עושים את זה כל הזמן, ואני חושב שזה עוד פרמטר שבהחלט יוסיף לנו בהמשך. מעבר לשיפוצים עצמם, כמו שאמרתי בעבר, אנחנו מקדמים ככל שניתן הרחבות בקניונים הקיימים או של המרכזים הקיימים, אם זה בתל אביב שזה ידוע ואם זה בירושלים שקיבלנו אישור אבל לא מספק מבחינתנו, ואם זה במקומות אחרים, אנחנו אקו ומקומות אחרים, אנחנו בהחלט מנסים להרחיב את המרכזים שלנו. מדובר בשינויי טבע, זה תהליך שלוקח זמן, אבל בהחלט אני רואה בו פוטנציאל להמשך. לגבי קניון רמלה, נשאלתי בפעם הקודמת לגבי הקניון הזה, הפעם בעמוד 12 הוספנו לכם נתונים לגבי הקניון הזה, כמות המבקרים בו צמחה בין השנים 2015 ל-2016 ב-50%, מ-8,000 ביום ל-12,000 ביום. צריך להבין ש-12,000 ביום זה כמות מבקרים סבירה פלוס לקניון בסדר גודל של רמלה, והפדיונות עלו בו ב-18%. אני חושב שהקניון הזה בדרך למעלה, אני חושב שהוא מתקדם בקצב יפה, ואני חושב שבקניון הזה נגיע למספרים שמקובלים בקבוצת עזריאלי תוך שנה עד שנתיים. סך הכל הסוחרים בקניון הזה מרוצים מאוד. למעשה, בהיבט הזה אני מסיים את שלב המסחר ועובר לתחום המסחר, עובר לתחום המשרדים. תחום המשרדים, אולי הביטוי הכי טוב להצלחה של התחום הזה זה השיווק של שרונה. אני חושב שהמשרדים בתל אביב הם מוצר מאוד מבוקש. אני חושב שנושא ההייטק, דיברנו על זה בעבר, דוחף היטב היטב את התחום הזה, אבל זה לא רק ההייטק, זה ההייטק ומה שמסביבו ודברים אחרים, משום שהכלכלה צומחת. כשהכלכלה צומחת, הכל צומח. אני לא רואה עודף משרדים בשנים הקרובות. בוודאי ובוודאי לא בנכסים שלנו, משום שעזריאלי מלא ב-100% ושרונה יהיה מלא ב-100% והרצליה מלא ב-100% וחולון לאט לאט מתמלא וראשונים מתמלא, כך שאני לא רואה פה איזושהי חשיפה משמעותית, כל עוד כמובן הכלכלה צומחת, משום שתחום המשרדים הוא בהחלט קשור לכלכלה. אני חושב שהיינו בזמן הנכון עם שרונה, הגענו בזמן הנכון לשוק, באמת יש ביקוש מאוד יפה למשרדים כרגע, אנחנו נהנים מזה, ואני חושב שנהנה באותה מידה גם בשיווק של עזריאלי טאון, ששיווקנו חלק משמעותי מתוך הפרויקט. נותר לנו חלק נוסף, ואת החלק הזה אנחנו כרגע החלטנו שלא לשווק, אלא לחכות ל-2019 ו-2020, משום שאנחנו באמת חושבים שיהיה פה אפילו אולי מחסור במשרדים בשטחים משמעותיים. שטחים משמעותיים מבחינתי זה 1,000 מטר ומעלה. לגבי המשרדים, עוד מספר אינדיקציות על העוצמה של השוק. בשקף בעמוד 14 אנחנו דיברנו על, בעצם מציגים את מרכז עזריאלי תל אביב. אנחנו מציגים את העובדה שבחוזים שחודשו וחוזים חדשים לסוחרים חדשים במרכז עזריאלי, שכר הדירה עלה בשנה הזאת ב-12% מ-103 שקלים ל-115 שקלים. כאשר מנטרלים את הסוחרים שחידשו אלא מדברים רק על חוזים חדשים, אז העלייה היא הרבה יותר משמעותית, ושכר הדירה הממוצע הוא כ-125 שקלים. והפער הזה נובע משום שכשיושבת ככה סוחר לאורך שנים והוא מחדש חוזה, אז אתה כמובן לא מעלה לו את זה ב-20%, אלא אתה מעלה לו את זה בצורה מוגבלת. וכאשר בא סוחר חדש, אז אתה באמת מקבל את המחיר הגבוה ביותר האפשרי לאותה קומה באותה עת. אבל הסך הכל באמת משקף עוצמה אדירה, 12% חידוש של חוזים חדשים. זה משקף את מצב השוק בעזריאלי, וזה בהחלט מצב מאוד מאוד איתן. לגבי הרצליה, אנחנו בעמוד 15, מראים תמונה גם שמבטא עוצמה משמעותית. שכר הדירה בחוזים החדשים והחוזים שחודשו עלה מ-92 ל-98 שקלים. כלומר, עלייה של 6%, בהחלט שכר דירה גבוה, שמתקרב לשכר דירה בחלק מהמגדלים בתל אביב. אני, באופן כללי, לגבי המשרדים, מרגיש מאוד בנוח, בוודאי ובוודאי אחרי ששיווקנו את רוב המשרדים שלנו. אני חושב שהשוק הזה הוא שוק מאוד חזק, ואני חושב שאנחנו נהנה, אני מקווה שנהנה מעליות שכר דירה נוספות, גם בעזריאלי תל אביב וגם בהרצליה. הסיבה היחידה שאנחנו לא רואים לזה ביטוי משמעותי מאוד ב-NOI, שבסך הכל התחלופה היא לא משמעותית, אלא היא יחסית מצומצמת. הנושא השלישי זה הדיור המוגן. אנחנו בנכסים שרכשנו עשינו שינויים משמעותיים, בעיקר ברעננה. אנחנו משפצים, שיווקנו את הדירות היטב. נכון להיום אנחנו עם 7 דירות פנויות, היינו עם 40 שרכשנו, ואני חושב שגם את המטרה הזאת אנחנו נשווק בחודש-חודשיים הקרובים. לגבי תל אביב אנחנו ב-100% אכלוס והתעריפים שם עולים. לגבי השיווק במודיעין, סך הכל אנחנו רואים מענות מאוד יפה, גם הבניין מתקדם היטב היטב. לגבי להבים היה לנו עיכוב קהל עם ועדת הרר שעררה על התוכנית שלנו, גם את זה, גם הזה כבר התמודדנו ועברנו את זה, ואנחנו ממש בשלבים, ממש התחלנו בחפירה ובביסוס, אבל אנחנו בשלבים של תחילת הבנייה בפועל. גם שם אנחנו רואים סך הכל שיווק יפה, וראשונים אנחנו עדיין משלב התכנון והגשת תוכניות לעירייה. לגבי הפעילות בארצות הברית, שם סך הכל זה מצב יציב, דיברנו על זה בעבר, התפנה לנו סוחר גדול, במקומו על חלק מהשטח הכנסנו את סיטי בנק, יש לנו עוד 2 סוחרים כרגע, אחד במסע ומתן מאוד מתקדם, השני בתחילת מסע ומתן, עדיין יש לנו שם שטחים פנויים. המצב ביוסטון בכלל הוא טוב יותר ממה שהיה בשנה שנתיים האחרונות, אבל הוא לא חזר לקדמותו. המצב הוא כזה שהוא מאוד הרי תלוי גם במחיר הנפט, מחיר הנפט יציב, אבל לא מעבר לזה. סך הכל עם עלייתו של טראמפ יש שם איזושהי התאוששות, אבל זה לא הביא אותנו עדיין למצב שבו הצלחנו להזכיר את השטח הפנוי שיש לה. אני מדבר על בסך הכל על מגדל אחד, כל שאר הנכסים שלנו הם בתפוסות מאוד גבוהות, עם סוחרים טובים, שסך הכל גם הנושא של המשבר במחירי האנרגיה לא השפיע עליהם מתחילתו של המשבר ועד היום. נקודות נוספות שהייתי רוצה להדגיש, זה אחד, וצירפנו שקף במצגת, שהוא בעיניי הוא מעניין, בעמוד 30, שזה עבודה ש-UBS עשו, שמשווה בין המרווחים בארץ, בין איגרת ממשלתית לקפריטים בישראל, לבין מה שמקובל בעולם המערבי, ואנחנו רואים שבישראל המרווח הוא הגבוה ביותר ובהפרשים עצומים. עצומים. אז אני מפנה את תשומת לבכם, זה שקף מעניין. ולסיכום אני הייתי אומר שאני חושב שכשמדברים על עזריאלי צריך להבין, ואני אומר את זה ככל שניתן בצניעות, רוני, היועץ משקיעים שלנו, כשוי משקיעים נמצא פה על הקו, זה אומר לי, יובל, הפעם אתה צריך להגיד את זה. אז בצניעות אני אגיד שזה באמת חברה יוצאת דופן בגודלה, עם פעילות יזום אדירה, שהיזום שלה הוא פי שתיים מכל החברות האחרות ביחד, הייתי אומר המשמעותיות האחרות ביחד, עם הצלחה בלתי רגילה מדי שנה להשביח את הנכסים הקיימים. לפי דירוג גם שקיבלנו מ-UBS, מדובר בחברה הנסחרת התשיעית באירופה בתחום הנדלן המניב, ואני חושב שאין לה אח ורע בישראל. עכשיו אני מעביר את זה לעירית.
צהריים טובים לכולם. טוב, אז בהמשך למה שיובל אמר, אז עם כל העוצמה ועם כל הגודל, אנחנו באמת לא שוקטים לרגע. בשנת 2016 הייתה שנה עם הרבה מאוד עשייה, והשלמנו ברכישה של מספר נכסים, שכמובן תרמו לגידול מאוד משמעותי בהיקף נכסי הנדלן של החברה. בחודש מרץ השלמנו את רכישת הקרקע להרחבת מרכז עזריאלי, בית ידיעות אחרונות. מי שעובר שם אפשר לראות שאנחנו כבר בעיצומן של העבודות. עוד באותו החודש זכינו גם במכרז שפורסם על ידי רשות מקרקעי ישראל, ורכשנו קרקע בשכונת הרקפות במזרח ראשון לציון, מאוד סמוך לקניון ראשונים שפתחנו שבוע שעבר, להקמת דיור מוגן. יש שם גם זכויות ל-3,000 מטר מרכז מסחרי. חודש לאחר מכן, באפריל, רכשנו מחברת לוג'יה את הקרקע במרכז שסמוך למרכז עזריאלי חולון. באמת אמור לקום שם מגה פרויקט, שטח מאוד גדול שאנחנו מתכננים לבנות שם משרדים ומסחר. בחודש מאי רכשנו 100% ממניות החברה שמחזיקה ומנהלת את בית הדיור המוגן ברעננה. בנוסף לבית הדיור המוגן רכשנו גם את המרכז המסחרי פארק מול שצמוד לאותו בית דיור מוגן. בחודש אוגוסט השלמנו את רכישת הקרקע של עזריאלי טאון. עזריאלי טאון ממוקם כ-500 מטר צפונית למרכז עזריאלי ברחוב מנחם בגין, גם שם אנחנו כבר מתקדמים עם העבודות. ובאותו חודש אוגוסט גם רכשנו בניין מניב של משרדים עם 100% תפוסה באוסטין, טקסס, בארצות הברית. סך הכל הנדלן להשקעה גדל בתקופת הדוח בהיקף חסר תקדים של 3.2 מיליארד שקלים, גם בגלל הרכישות שתיארתי וגם כמובן בגלל המשך, בזכות המשך ההשקעה בפיתוח הנכסים ביזום, הנכסים המניבים וכמובן שיערוך הנכסים. שיעור ההיוון הממוצע על נכסי החברה נשאר זהה לתום שנה קודמת, זהה דרך אגב גם לתום רבעון קודם, ועומד על 7.5%. הרבעון הרביעי כלל עדכון שאנחנו עושים מדי תום שנה של כל נכסי הנדלן שלנו, גם בישראל וגם בחו"ל. רווחי השיערוך נטו ממס, ברוטו הם היו 711 מיליון, נטו ממס 533 מיליון שקלים. עליית הערך נבעה גם משיערוך לראשונה של חלק מהפרויקטים, וגם משינויים ב-NOI המייצג בתוספת הפחתה קלה של שיעורי האיזון. בתקופת הדוח בשנת 2016 השלמנו גם גיוס מוצלח של אגרות חוב בסך 2.2 מיליארד שקלים, כאשר סך הביקושים היו מעל ל-3 מיליארד שקלים. אני מדברת פה על סדרה ארוכה, זה היה במח"מ 7.6 שנים, פירעון סופי בשנת 2030, נושא ריבית צמודה של 1.34%. לאחר הגיוס, הריבית הממוצעת של החברה עומדת על 2% בלבד, ומח"מ החוב הוארך ל-4.2 שנים. החברה פרעה בשנת 2016 הלוואות בהיקף של כ-1.2 מיליארד ש"ח, שנשאו ריבית ממוצעת של 3.2% ומומנו בהלוואות בריבית ממוצעת של 1.4%. כלומר, החלפת החובות האלה, אם נעשה חישוב מהיר, מביאה לחיסכון של 22 מיליון ש"ח בשנה בהוצאות הריבית. דרך אגב, בשנת 2017 אנחנו צפויים למחזורים נוספים, רובם סוף הרבעון הראשון, תחילת רבעון שני, בהיקפים של 1.4 מיליארד ש"ח, והריבית הממוצעת של החובות האלה היא 4%. רוב המחזורים האלה ימומנו מכספי הגיוס משנת 2016. סך היקף הנכסים הלא משועבד עומד על כ-20 מיליארד ש"ח ומהווה כ-70% מנכסי הקבוצה. הוצאות המיסים של החברה בתקופת הדוח קטנו בכ-300 מיליון ש"ח בהשוואה לאשתקד. הסיבה העיקרית כמובן היא הפחתת שיעור מס החברות. הפחתת שיעור מס החברות תרמה לנו לרישום הכנסות מיסים בהיקף של כ-393 מיליון שקלים בשנת הדוח. הרווח הנקי בשנת 2016 הינו כ-1.8 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-828 מיליון ש"ח אשתקד. אם אני אנטרל מהרווח הזה את השפעת שערוכי הנדל"ן נטו ממס ואת השפעת הפחתת שיעור המס, הרווח הנקי יהיה כ-862 מיליון ש"ח בשנת 2016 בהשוואה ל-696 מיליון ש"ח ב-2015, כלומר מדובר פה בגידול של כ-27% שנובע מהפעילות. ה-FFO מפעילות הנדל"ן המניב עלה מכ-870 מיליון ש"ח ב-2015 לכ-948 מיליון ש"ח בשנת 2016, גידול של כ-9%. עיקר הגידול נובע מגידול ב-NOI ומגידול מהחלפת פקדונות בדיור המוגן. אני רוצה בהקשר הזה להתייחס לנקודה שנשאלה ועלתה בשיחת ועידה הקודמת שלנו. נשאלנו האם ה-FFO שלנו כולל את הוצאות הריבית בגין פרויקטים שהם ביזום שעדיין לא מניבים הכנסות. אני חייבת לציין שאחרי השיחה אני הלכתי ובדקתי את הנושא מה חברות אחרות עושות וראיתי שבאמת אין עקביות בנושא הזה וכל אחד מטפל באופן שונה. יש כאלה שמנטרלים את הוצאות הריבית האלה ויש כאלה שמפחיתים את הוצאות הריבית מה-FFO. אנחנו נוהגים באופן מאוד שמרני, אנחנו מפחיתים את כל היקף הריבית, את כל היקף הוצאות הריבית מה-FFO. מדובר בסכומים לא מבוטלים בכלל. היקף ההשקעות שלנו בפרויקטים, מה שהשקענו עד היום, בפרויקטים שעדיין לא מניבים לנו NOI, מדובר בכ-4 מיליארד שקלים. אם ניקח, ככה נעשה איתכם את החישוב באופן מהיר, 2% ממוצע הריבית של החברה, מדובר ב-80 מיליון שקלים לשנה, נוריד מזה מס ל-FFO, 60 מיליון שקלים לשנה, כלומר 60 מיליון שקלים מופחתים היום מה-FFO שלנו, כנגד זה שעדיין אין הכנסות מניבות בגינם. לטעמי לפחות, אני חושבת שבהחלט צריך להתחשב בכך שמחשבים את תשואת ה-FFO על הנדלן המניב שבחברה. כמובן בהמשך, כשהפרויקטים יושלמו, אז כל הגידול ב-NOI יתווסף ל-FFO ולא יתווספו עלויות מימון נוספות בגין הפרויקטים האלה. אני רוצה גם להסב את תשומת לבכם לעמוד 19 במצגת, שבו אנחנו מציגים תחזית ל-NOI ול-FFO הצפוי, לאחר שנסיים את כל הפרויקטים שאנחנו צפויים לסיימם עד שנת 2020. הוספנו לרשימה את פרויקט מנור בחולון, גם הוא סמוך למרכז עזריאלי בחולון, ואפשר לראות אותו בתחזיות שלנו. למועד פרסום הדוח אנחנו כבר קיבלנו יותר חפירה ודיכון לפרויקט הזה. ההון המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-15.3 מיליארד ש"ח, גידול של כמיליארד וחצי בהשוואה לשנה קודמת. דירקטוריון החברה אישר אתמול חלוקת דיבידנד בסך 480 מיליון ש"ח, מהווים כ-51% מה-FFO של החברה. אני חושבת שאתם רואים מדי שנה בפרסומים שלנו את המגמה להגדלת הדיבידנד, ואם נסתכל מאז שהפכנו להיות חברה ציבורית, כבר הכפלנו את היקף הדיבידנד למניה, ביחס לשנה שעברה מדובר בגידול של 20%. זהו, אני מקווה שהסקירה הייתה מקיפה וממצה, ועכשיו נשמח לשמוע אתכם.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא רמתו שורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הראשונה מאלעד קראוס מאקסלנס. אלעד, בבקשה.
יובל ואירי, צהריים טובים. יש לי שתי שאלות. קודם כל, ברכות על התוצאות המאוד טובות שלכם. באמת, כמו שאנחנו רואים את העומס שהולך ויורד, אתה יכול, יובל, אולי לתת איזושהי הערכה, מה זה אומר גידול ב-NOI, אם אנחנו חוזרים לרמות של ה-12 פלוס?
אין לי את החישוב הזה בראש באופן מיידי. מדובר ב... מ-11.3 ל-12 זה גידול של 6%. היקף ה-NOI שלנו מהקניונים הוא כ-800 מיליון שקלים, פחות או יותר. אז זה כ-50 מיליון שקלים. אני עושה את זה איתך, איתכם תוך כדי, אבל פחות או יותר זה נראה לי ההיקף.
אוקיי, לא, תדעו גם איפה זה. ושאלה נוספת, רק, אני רוצה להבין את הרציונל לחכות ל-2019-20 להשכרות באזריאלי טאון, אתה יודע, גם אמורים לבסס עוד הרבה מאוד מטרים, אז למה לחכות? כי המחיר אמור לעלות ב-2019?
לא, אני אגיד, תראו, אנחנו היינו בשלב מסוים עם תחילת העבודות באזריאלי טאון, או לקראת סוף התכנון, ועם היקף השכרות בסרונה לפני שנה, שהוא היה באזור של ה-20-25% מהבניין. החלטנו שלא כרגילנו להפחית סיכון, והזכרנו במחירים יותר נמוכים מהמחירים שנהוגים באזריאלי, לשני גופים גדולים, כ-60%, ב-55-60% מהבניין, אם זה קסלמן ואם זה פישר בכר. אני לא רואה מקום להמשיך להזכיר שם. אני חושב שכשאני בוחן את הבניינים שיהיו מוכנים לקראת 2020, אני רואה מעט מגדלים. אני רואה מעט מגדלים, ואם הכלכלה תמשיך ותצמח, אני בהחלט חושב שזה יהיה שטח אטרקטיבי, במיקום אטרקטיבי, כאשר הבניינים מסביבו כבר הושלמו, אם זה עזריאלי, אם זה מידטאון, אם זה בניינים צפונית לעזריאלי טאון, אני חושב שזה יהיה מאוד אטרקטיבי.
אז מי שבא עכשיו לקחת שטחים בעזריאלי טאון, אתם אומרים לו שאין כרגע?
מי שבא לקחת שטחים, אם הוא לא יבוא ויפתה אותנו במחיר יוצא דופן, אנחנו כרגע לא מזכירים שם.
טוב, תודה רבה.
השאלה הבאה מישי ססון מבנק ירושלים ברוקראז'. ישי, בבקשה.
אהלן, צהריים טובים. שאלה קצרה, רק בנוגע לתוצאות של הרבעון הזה מול הרבעון הקודם, כשמסתכלים על ה-NOI שהפקתם ברבעון 4 לעומת רבעון 3, יש עלייה של 10 מיליון שקל. בעוד שב-FFO אין גידול בכלל. מה הסיבה לזה?
אני אמרתי בשיחת ועידה של הדיון הקודם, אמרתי שיש לנו קפיצה מאוד יפה ברבעון הקודם, שיש לנו קפיצה מאוד יפה ב-FFO, וחששתי שהיא לא תחזור על עצמה. הגידול המשמעותי ב-FFO ברבעון הקודם, הוא היה בעיקר כתוצאה מהתנודתיות החיובית שהייתה לנו בתחום הדיור המוגן. רכשנו את רעננה עם הרבה מאוד דירות פנויות, עשינו מאמץ שיווקי גדול לצד השקעה בנכס, וראינו גידול ב-FFO. בכל זאת הצלחנו ברבעון הזה להציג את אותו FFO בגלל הגידול ב-NOI, ולכן הגענו באמת לאותו מספר. אני חייב להגיד שגם ברבעון הזה היה לנו השפעה אחת חד פעמית יחסית חיובית, לא גדולה כל כך, אבל בכל זאת חיובית, וזה בתחום המיסוי של מספר מיליונים, 3-4 מיליון שקלים, שלא תחזור עליה ברבעון הראשון של 2017. מצד שני, אנחנו רואים שבאמת ה-NOI גדל והפעילות גדלה, ובטח אחרי הפתיחה של ראשונים, אנחנו, כפי שאנחנו מציגים גם במצגת, אנחנו חוזים להמשך גידולים מאוד מאוד משמעותיים גם ב-FFO וגם ב-NOI.
יופי, בסדר, תודה.
השאלה הבאה מדוד גבאי מאקסלנס. דוד, בבקשה.
שוב ברכות ליובל ועירית על הדוחות כספיים, דוחות חזקות. רציתי לשאול לגבי הצמיחה בקניונים של 4%, מה היה הפרש בין ה-10 property growth של 2% ל-4%? זה רק היה רעננה או היה משהו אחר?
סליחה, עוד פעם, אני אגיד, בסם פרופרטי גרוף בקניונים, אני חושב שזה מתפרס על מרב הקניונים. אני חושב שפרט לקניון קריית אתא ושטחים פנויים, שדרך אגב פינינו במהלך השנה לטובת אורבניקה שנפתחה מחר, יש את הפתיחה הרשמית שלה בחיפה, אני חושב שביתרת הקניונים אנחנו רואים בהחלט תוצאות מאוד מאוד יפות בסם פרופרטי בכל הקניונים. ההבדל בין הסם ללא סם זה רעננה וחודשיים שאנחנו מנטרלים של איילון ורמלה שנפתחו במהלך חודש מרץ. כמובן יכלנו, כמו שאני מניח יש חברות אחרות, לעשות את זה שנה מול שנה ולהתעלם מהחודשיים האלה, אבל בשביל להיות שקוף וברור ומדויק, ניטרלנו גם את החודשיים וחצי האלה שבהם הקניונים האלה לא היו פתוחים בשנת 2015.
אוקיי, שאלה נוספת, היה איזשהו גידול מסוים בהוצאות הנהלה הכלליות לשיווק ברבעון, כמה זה היה חד פעמי וכאילו מה ה-run rate קדימה?
אני חושב שזה הקטע, אני חושב שהסך הכל בהחלט עלה, זה רוב הכסף מושקע בתחום הדיגיטלי. יכול להיות שהיה אפשר, לא, האמת שאני רוצה להתייחס לזה, אבל חלק מהדברים זה יצירת פלטפורמות ארוכות טווח, ככה נקרא לזה. אנחנו החלטנו להפחית את הכל כהוצאה. יש דברים שאתה מייצר אותם היום, כמו גיפט קארד וכמו אפליקציה, שאין ספק שזה לא חוזר עליו בהמשך, אני לא יכול לתת מספר מדויק.
אוקיי, בסדר גמור, יופי, תודה.
השאלה הבאה מבורית פיין מלידר שוקי יון. בורית, בבקשה.
היי לכולם, ברוכות על התוצאות, יש לי שתי שאלות. אחת בנוגע לסרונה, אנחנו מדברים על שווי בספרים היום של 1,766 מיליארד, לעומת איזה 1,450 מיליארד שהשקעתם, שזה אומר בערך שיש עוד 200 מיליון שקל להשקיע, עד שתפתחו את המשרדים לפחות. רציתי לשאול, אם אני מסתכלת נגיד הערכת שווי של עזריאלי, משרדים בעזריאלי תל אביב, משתמשים שם בשיעור היוון מייצג של איזה 7.5%, אם אני לוקחת 200-210 מיליון שקל, אנחנו מדברים פה על גידול בשווי שבערך של מיליארד שקל, כלומר בערכות שווי, האם זה משהו שאני יכולה לקחת בחשבון לשנה הקרובה?
הנתונים הם נורא ברורים ועובדתיים, כל השאר זה תלוי.
לא, אני מניחה, אני שואל את זה כאילו אפילו, אני מניחה שהשתמשו באותו שיעור היוון, זה לא יהיה איזה משהו דרמטי יותר מדי למטה.
אני אסביר, אנחנו לא שינינו את הערכות שלנו לגבי ה-NOI הצפוי מהפרויקט.
נכון.
ולא קבענו את שיעור ההיוון העתידי עדיין.
כן.
אבל הניתוח שלך, המספרים שהצגתם עושים שכל. נגדיר את זה.
עכשיו, אם אני לוקחת את זה, כלומר, זה יהיה במהלך שנה הבאה כבר, אם תחתמו על חוזים, אז אנחנו נראה את זה במהלך שנת 2017 כבר, אנחנו לא נראה את השערוך רק בשנת 2018, נכון?
הדבר היחידי שאולי לא תראו, זה ההתייחסות למסחר, שאנחנו דחינו את הפתיחה של המסחר. אז לגבי המשרדים שזה מרבית הפרויקט, את צודקת לחלוטין.
אוקיי, עכשיו יש לי עוד שאלה, הסתכלתי קצת על הקניונים, מה שאתם מפרסמים בברנע לפחות, אז בעצם בתל אביב ובאלון ראיתי מצב שהשכר דירה עלה מעט, אבל אין הוא עלה באופן יותר משמעותי, רציתי לדעת ממה זה נובע, ומצד שני, בעזריאל ירושלים, שאני לפחות הבנתי מהשיחות איתכם, שהוא אמור להיות נכס שבין היחידים שצומח באופן משמעותי, דווקא לא צמח בשכר דירה בשנה האחרונה, זה...
אז נתחיל בעזריאל ירושלים, אנחנו כידוע לכם, ואנחנו עושים שם שיפוץ נרחב ומקיף, ובעצם מחליפים את הרצפה ואת המעקות ואת התקרה, והופכים אותו לחדש, בדיוק כמו שעשינו בבאר שבע. הקניון מאוד מצליח, הפדיונות טובים, אבל אין ספק שבמהלך שיפוץ כזה, שאת פועלת בתוך חנויות ומרחיקה דוכנים, ולעיתים פותחת יותר מאוחר, צריך להתחשב בסוחרים. אנחנו בהחלט בהיבט הזה מתחשבים בסוחרים, ולעיתים זה בא לידי ביטוי גם בהכנסות שיש לנו משכר דירה. זה בעזריאל ירושלים.
אז אתם אומרים שאחרי השיפוץ אנחנו נראה עליית מדרגה
לא, אני קודם כל אומר שאני חושב שהשיפוץ הולך להסתיים בספטמבר, ואני חושב שהשיפוץ, ההשפעה שלו לטווח הארוך היא בעיניי תהיה מדהימה, ככה זה קורה היום בבאר שבע, ואין ספק שהשיפוץ מקשה קצת בטיפול השוטף, אבל זה רק ירידה לצורך עלייה, ואנחנו לא יורדים, אנחנו מצליחים לעלות גם בירושלים. לגבי השאלה של איילון ועזריאלי תל אביב, השינויים יכולים לבוא מחיסכון מסוים בחברת הניהול, באיילון היו שנים שבעיקר בתקופת השיפוץ, שאם היו גרעונות בחברת הניהול אנחנו לקחנו אותם על עצמנו, כי לא רצינו להפיל אותם על הסוחרים, משום שהבנו שההוצאות הנוספות הן נובעות מזה שאנחנו מקימים קומה נוספת ולא בגלל תפקוד שוטף של הקניון. דברים אחרים יכולים להיות בעזריאלי, גם יש שם איזשהו נושא ארנונה מסוים שפתרנו, אבל בסך הכל אני חושב שבשלושת הקניונים האלה אנחנו רואים בהחלט עלייה בשכר דירה, ביקוש לנכסים האלה, קניונים מובילים, מצליחים, ואנחנו עושים מהלכים דרך אגב, בעיקר באיילון ובעזריאלי תל אביב, אנחנו עושים כרגע עוד מהלכים לשיפור התמהיל ולהמשך המובילות, ואתם תראו את זה בחצי שנה הקרובה.
תודה רבה.
השאלה הבאה מעומר וונש ממגדל. עומר, בבקשה.
שלום וברכות על התוצאות. רציתי לשאול שאלה קצת יותר כללית, יותר איזושהי תפיסה או ראייה שלכם. בזמנו דיברנו שבעצם כל שנה אתם מצליחים על הסיים פרופרטי איכשהו לתת, אפילו באינפלציה 0 או שלילית, לתת 2-3%. וזה בעצם מתקשר למחיר, למחיר שמאבנים את הנכסים, כי אמנם מה שאתם מראים בעבודה זה מחיר מסוים, אבל עדיין מבחינת שווי שוק, ה-implied cap הוא סדר גודל של 6 כבר היום. ואולי זה יכול להסביר חלק מזה. רציתי לשמוע את דעתך.
תראה, לפני 25 שנה למדתי את מודל גורדון, שבאמת קובע שכשמשהו צומח צריך להכניס אותו פנימה לתוך מודל הערכת השווי. אבל בנדל"ן מניב זה לא נהוג, לא נהוג להוסיף את זה, ושיעור ההיוון הוא באמת מאוד מאוד שמרני. אני חושב שה... פערים בין המחירי השוק או השווי של הקבוצה והשווי של הנכסים זה תוצאה של העובדה שלא לוקחים את זה שבאמת מצליחים לצמוח. שיעור ההיוון הוא בהחלט שיעור היוון מאוד מאוד שמרני, והפוטנציאל שלנו ביזום, שאני חושב שהוא משמעותי מאוד.
אוקיי, תודה ובהצלחה.
תודה.
אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה יש להגיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הבאה משי ליפמן מ-Value Base. שי, בבקשה.
תודה, צהריים טובים. יש לי שאלה לגבי השיפוצים. דיברתם על שיפוצים ועל שינויים בקניונים. אמרת להחליף רצפה ומעקות וכאלה, אבל אנחנו רואים קצת את הקניונים היום בעולם משנים קונספט בכלל של חוויה וכו' וכו', אתם יודעים את זה בטח יותר טוב ממני. זה משהו שהוא גם בתכנון או שזה חלק גם מהשיפוצים והשינויים הנוכחיים שנעשים?
אני אגיד שני דברים, כי בשאלה שלך הזכרת לי נושא שלא התייחסתי אליו, וזה שאנחנו באופן מאוד מסודר, וגם אמרנו את זה בעבר, את ההשקעות הצפויות שלנו בנכסים אנחנו כבר מפחיתים מראש. כלומר, לצורך העניין, אם אנחנו משקיעים בירושלים עד ספטמבר, את כל תחזית ההשקעה הזאת כבר הפחתנו מלכתחילה, וזה כבר כל מה שאנחנו בעצם משקיעים בפועל כבר הופחת בספרים. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה לשאלתך, דברים משתנים, חלק מהרצון להיראות טוב יותר, ולתת חוויה טובה יותר, זה באמת תוצאה של תחרות עם הקנייה האינטרנטית. זה לא רק להיראות טוב יותר, זה בדיוק כמו שאתה אומר, גם לפעמים צריך להכניס איזה שהן חוויות עוטפות נוספות, ואנחנו מנסים כל שנה למצוא איזשהו משהו נוסף. לפעמים זה זמני, כמו מצפה באזריאלי, ולפעמים זה יכול להיות קבוע, כמו איזשהו מיזם אינטר בתלת מימד שאנחנו נותנים לקהל במול, או שחנות ספציפית מבקשת ליישם באופן ספציפי באחד הקניונים. גם הסיפור של הסדה במובן מסוים משתנה, קודם כל הוא מאוד חזק, שתדעו, הסדה, הבתי קפה והסדה בכלל בקניונים בהחלט עובד טוב, אבל יש שני טרנדים, אחד זה של מסעדות קצת יותר סגורות בתוך הקניונים, עשינו מהלך כזה בגבעתיים, שבסך הכל בסדר, זה לא משהו שהוא מצליח בצורה בלתי רגילה, אבל בהחלט בסדר.
לפחות טעים שם, אבל.
מה זה, טעים או לא?
טעים, טעים, כן.
טעים. ואנחנו, והטרנד השני זה להפוך את כל החוויה של הפאסט-פוד למשהו שהוא קצת יותר איכותי, יותר שפים, יותר דברים יותר מתוחכמים. המשק צומח וגם האנשים צומחים, אז צריך להתאים את הקניונים לתחכום, ואנחנו עושים את זה לאט לאט בחלק מהמקומות.
אוקיי. עכשיו עוד שאלה לגבי המסחר בסרון החדש. דיברתם גם על קונספט יוקרתי, או לא יודע, ממש הוא טיפה שונה, אם יש משהו לעדכן על זה, או איפה זה עומד שם, כי אני מניח שאוטוטו זה אמור להיפתח.
כן, אז אני עסקה, אמרתי, זה בדבריי, בהחלט מדובר על קונספט מאוד מאוד יוקרתי. אין לנו משהו ספציפי להגיד, אני אומר עוד פעם שבתחום הזה, אתה לא סוגר עם חנות בודדת, אתה סוגר עם קבוצה של מותגים בעת ובעונה אחת, משום ש אף מותג לא רוצה להיות לבד לפני שהוא יודע מי נמצא מסביבו, לכן בדרך כלל שמסתובבים גם בעולם אתם רואים את המותגים האלה נמצאים במרכז אחד, אחד ליד השני. אנחנו עובדים על זה, אנחנו נראה שבהחלט אנחנו בכיוון הנכון, אבל עדיין לא הגענו למצב שאני יכול לדווח, למשל כמו במשרדים, על טיוטה בשלב מתקדם, אנחנו עדיין לא שם.
סתם שאלה, זאת אומרת, הרי זה כבר אוטוטו, נגיד עוד שנה מהיום זה אמור להיות פתוח, עד מתי אתם נותנים לזה?
לא, אנחנו שם, אנחנו כבר להערכתי, הסיכוי שלא נהיה שם בקונספט היוקרתי הוא נמוך מאוד.
טוב, סבבה, בהצלחה.
תודה.
אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזירה את רשות הדיבור למר יובל ברונשטיין לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן לשמוע את הקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-925-5938, החל מבעוד כשעתיים. בנוסף, ההקלטה תאוחסן באתר החברה www.azrieli.com. מר ברונשטיין, בבקשה.
אני אומר שוב, תוצאות מצוינות, עם באמת הרבה מאוד אופטימיות להמשך, אם זה בגלל הנכסים המאוד מאוד איכותיים שיש לנו, ואם זה בגלל היכולת שלנו לבצע פעולות יזום בהיקף כל כך גדול, בלוחות זמנים כפי שקבענו מלכתחילה, עם יכולת שיווקית מצוינת. אני חושב שכל הדברים האלה יתרמו לנו בהחלט בשנים הקרובות, בטח ובטח ב-2017, ותודה רבה לכולם.
תודה, בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של קבוצת עזריאלי. תודה להשתתפותכם והמשך יום נעים.